בפרקי אבות פרק שישי, שלמעשה זה לא חלק מפרקי אבות, אבל זה צורף. שנו חכמים בלשון המשנה, ברוך שבחר בהם ובמשנתם. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה. ולא עוד, שכל העולם כולו כדאי הוא לו. כל העולם כולו נקרא רע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות, משמח את המקום, משמח את הבריות, ומלבשתו ענווה ויראה, ומכשרתו להיות צדיק, חסיד, ישר ונאמן, ומרחקתו מן החטא, ומקרבתו לידי זכות, ונהנים ממנו עצה ותושייה, ובינה וגבורה, שנאמר, לי עצה ותושייה, אני בינה, לי גבורה. ונותנת לו מלכות וממשלה וחיקור דין, ומגלין לו רזי תורה, ונעשה כמניין, כמעיין שאינו פוסק, נעשה כמעיין שאינו פוסק, וכנהר שמתגבר והולך, והווה צנוע, וערך רוח, ומוכל על עלבונו, ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. אם כי פירושים רבים נאמרו כאן על ידי פרשני המשניות, אבל אני חושב שגם המילים הפשוטות אומרות את הכל. לי הפירושים הרחבים והעמוקים. מתוארת לנו כאן דמות של אדם שעוסק בתורה לשמה. וכמובן כאן נשאל השואל, מה זה עוסק? לומד! כל הלומד תורה לשמה. אבל אנחנו בבוקר גם מברכים ככה, שקידשנו מצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. לעסוק. כמה זה עסק? פעם מישהו בא לשאול את ראש הישיבה הרב שטיימן זיכרונו לברכה, איך זה שרב חיים קניבסקי זוכר הכל, כל התורה, לפחות 50,000 ספר, והוא לא מחפש, אתה שואל משהו, פותח את הדף, שמת ישר את האצבע על השורה ועל המילה, איך באדם ככה? איך הרב שטיימן אמר לו, תשמע, תיכנס לחנות, חנות בכולת, חנות מכשירי כתיבה, כל מה שאתה עושה. ותשאל את המוכר, איפה מונח חפץ פלוני? וכמה הוא עולה? הוא ישר ניגש ללא היסוס למדף, לוקח את החפץ ביד, לא מחפש, וישר יודע את המחיר שלו בעל פה. אז האמת שאני גם נדהמתי מזה הרבה. אני אכנס לחנות מכשירי כתיבה, וסתם איזה בחור פשוט, לא נראה גאון הדור. הוא זוכר את כל המחירים, הפנקס הגדול והפנקס הקטן, והיית הכחול והיית הלבה, הכל זוכר הוא על פה. שאל אותו הרשתם, נו, מה אתה חושב, למה זה? התשובה פשוטה, זה הביזנס שלו, זה הפרנסה שלו, זה אצלו הדבר הכי חשוב בעולם. אז אם זה הדבר הכי חשוב בעולם, הוא זוכר כל מוצר איפה הוא שוכב, על איזה מדף וכמה זה עולה. העסק של רב חיים זה תורה. תורה ותורה ועוד פעם תורה. זה הדבר היחיד שמעניין אותו בעולם. זה הדבר היחיד שמעסיק אותו. לכן הוא זוכר כל מילה וקולות. כי זאת המציאות שלו. כל העוסק, ככה לימד החפץ חיים. למה מברכים שקידשנו מצוותיו לעסוק בדברי תורה? יש ללמוד ויש לעסוק. מה ההבדל? פשוט מאוד. תקשו לכל בעל עסק ותשאלו אותו, כל חברני. מה הוא חושב כשהוא אוכל? אם האוכל טעים או לא טעים, תאמינו לי שהוא לא זוכר. הוא כל הזמן תוכן. מחר יבוא תנובה, מה אני צריך להזמין? ואחרי צהריים יבוא המפיץ של הביסקוויטים והעוגיות, זה מה שהוא חושב כל הזמן, העסק. העסק מדאיג אותו כל הזמן. גם שהוא חולם, הוא חולם על הדג מלוח. לעסוק. זה מה שלימד החפץ חיים. לעסוק בדברי תורה. זאת אומרת, זה עסק. זה לא לימוד. זכינו. זכינו. בדורנו. דורנו הדל. לראות אדם כזה. לראות אדם כזה שכל המציאות שלו. כל המציאות שלו הייתה תורה. זכינו וראינו שכל מה שקראתי לכם עכשיו בדברי התנאים, בדברי רבי מאיר, היו היה. זכינו וראינו את המציאות. את המציאות. לא סתם דברים. לא, תראה, זה היה פעם בזמן התנאים, בזמן הגאונים, בזמן הראשונים. לא. לא. וכך היה אומר רב חיים לכל אחד שבא. תשקיע את עצמך בלימוד, תגיע לאותם דרגות. זאת המציאות. כל אותם מידות נעלות, שאמר רבי מאיר, עוסק בתורה, לשמה זוכה לדברים הרבה, ראינו, חזינו ומועננו. אחת לאחת. בלי שהוא מצא מהכלל. חוט מתורה לא עניין אותו כלום. כאן יש ספר שכתבה הבת שלו, הרבנית סביון, אחרי שנפטרה אמה עליה שלום, אז היא כתבה ספר אישי, בהנחיית אביה והסכמתו שהוא כתב, בית אמי. ושם היא מתארת, תקשיבו טוב, איך הם חיו, האבא והאמא, רב חיים ואשתו, אחרי שהתחתנו. בתף שיניות בית. הם עברו לגור באיזו דירה, קומה שנייה ברחוב הרב לוי בבני ברק, בניין ישן שקיים שם עד היום. במרכז הדירה המסדרון ארוך, ממנו נכנסו לארבע דירות במרכאות. כל אחת מהם הכינה חדר, אחד, במטבח. החדר והמטבח לא היו צמודים, היה מסדרון, כאן היה חדר, ממולו, בצד השני של המטבח, אחרי המסדרון, מול. לא כמו שאנחנו רגילים. שני חדרי שירות ורחצה שימשו את ארבעת המשפחות שתגורו במקום. ושם הם נכנסו לגור אחרי רחתונה. חדר אחד התגורר רב ניסים קרליץ, זכרונו לברכה. שלימים היה פוסק הדור. חדר השני התגורר רב חיים ואשתו זכרונם לברכה. חדר השלישי הגאון רבי ירמור זקס, שלאחר עשרות שנים היה ראש ישיבת סלבודקה. החדר הרביעי הייתה משפחה בשם ויינטרופ, שהוא היה חברותה של רב חיים עשרות שנים. ככה הם חיו. כי לא תפס אצלו בכלל מקום העולם הזה. בכלל לא תפס לו העולם הזה. שום דבר. כל המציאות שלו מילדות הייתה רק תורה. שום דבר לא הפריע לו. לא מה הוא אוכל ולא מה הוא לא אוכל. לא איפה הוא יושב, לא שום דבר. הוא מעולם לא ראה אותו איש לא עצוב ולא מודאג. הוא לא חסר לו דבר. החזון איש כותב באיגרת קובץ איגרות חלק א' מכתב י' ג'. האיש הזוכה לידיעת התורה, השכל הניתן בנפש כגרעין בגומת השדה, התאחד עם החוכמה והוא לבשר אחד. הוא הולך בין אנשים ונדמה לאדם הרואה לעיניים כבן אדם. אבל, באמת הוא מלאך, הגר עם בני תמותה, וחי חיי הצילות, ומרומם על כל ברכה ותהילה. כן מתאר כאן במילותיו האציליות חזון איש. מה זה אותו אדם? כולם חושבים שהוא אדם. חלק גדול חושבים שהוא אדם לא מוצלח, מסכן. אין לו קדילק, אין לו את כל מנעמי החיים שבכל תקופה. לא, הוא באמת לא אדם. הוא מלאך. הוא מלאך שמרומם על כל הבריאה כולה. כי הוא דבוק בתורה, הוא דבוק באלוקים. ובאיגרת אחרת הוא כותב, הרי הוא כמו המלאך גבריאל, או כמו המלאך מיכאל. זאת המציאות שכולנו ראינו. אני חושב שכל בני הישיבה היו, אם ברבים ואם ביחידות, לכל מיני שאלות, לכל מיני בעיות. ומעולם לא ראינו אותו קצר רוח. מעולם לא ראינו אותו לוחץ, לחוץ, כועס, עזבני. לא. האמת שאני לא יכולתי לפוס את זה, גם היום לא. כל יום 100, 150, 200 איש. חכמים וגם לא כל כך חכמים. רגועים וגם לא כל כך רגועים. הוא לכולם יושב, חייך, עונה במילים ספורות, וכן הלך. אז תגידו לי אתם, אם זה לא מלאך, אז מי זה? מי זה? איך אדם יכול להתנהל כך? כשכולו רווי חסד, כולו רווי סבלנות, לבן אדם, לילדים שלו אין לו כזאת סבלנות. לאיש או לאישה, לבן זוג אין להם כזאת סבלנות. אין. היא פוקעת. היא פוקעת. וכאן בן אדם זה לא בנים שלו ולא בנות, והוא לא מכיר אותם, והוא יושב בניחות כמקבל פני שכינה, כמו שאברהם קיבל את אותם ערבים אלמוניים, כי אברהם ידע שהוא מקבל פני שכינה, גדולה הכנסת אורחים. וחזון איש הוא כמו מלאך. אותו אדם שהתורה נמזגה לתוך עצמותו או לתוך עצמותיו, כל עצמותיי תאמרנה, אין זה בשום עם ולשון, לא אצל הפשוטים ולא אצל המדענים, לא אצל השירים ולא אצל העניים, לא אין דבר כזה. לא אצל אלה שמחזרים אחרי הקולות שלך לפני כל בחירות, כי זה לא אנושי, זה רק אלוקי. בעזרת השם, ביום רביעי, שעות הבוקר, 10:45, יבוא בעזרת השם נכד שלו. שהוא היה כאן גם אחרי הסתלקות ראש הישיבה רב שטיימן. הוא נכד גם של רב שטיימן וגם של רב חיים. ורב שטיימן הייתה לו קביעות כל יום ב3:30 בבוקר, איך אומרו אותה. ומה שהסתלק הסבא הזה, הוא יושב כל היום בבית של הסבא הזה. לפני 20 שנה, כבר אמרה הרבנית קניבסקי, בת שבע זכרונה לברכה, לאחותי תיבדל בחיים, תדעי לך, ועוד 20 שנה אתם כולכם תלכו לגדליה, קחנו לגדליה, תלכו לגדליה לבקש ממנו ברכות. את חכם מופלק, הוא יבוא להספיד את הסבא. אני אספר לכם סיפור עליו. הסבא השני, הרשימה זכרונה לברכה, שאל אותו יום אחד, תבדוק עם רב חיים, למה ויתר כבן יחיד על כל ספרי אביו, הקהילות יעקב? אתם ראיתם, יש עשרות ספרי קהילות יעקב, על כל השס. אין למכור את הספרים האלה באף חנות בעולם, הוא לא נתן, הוא לא נתן. הוא לא רצה שהמחירים יעלו, מי שרוצה צריך לבוא אצלו הבית, הוא יכול לו ספר אחד, לפעמים שתיים, כדי לשמור על מחיר נמוך. הוא בן יחיד, לפי דין התורה, הבן יורש את הכל, אבא. אם כן, הזכות למכור את הספרים, זה ספר מבוקש, מבוקש ועוד, היא שלו. אז למה הוא נתן לזה לאחותו? הרבנית ברזם. הוא שאל את רב חיים, למה סבא, למה שרת את זה לדודה? זה לא מגיע לך? אז הוא ענה לו כבר, קיבלתי אני את כל הירושה. הרבה דברים ירשתי, משהו אחד השארתי בשבילה. כשהוא חזר וענה את התשובה הזאת לרב שטיימן, אמר לו, תראה, את האמת, אני לא חושב שזו התשובה אמיתית. תשאל אותו עוד פעם. אז הוא ענה לו שהוא ריחם עליה מסכנה אלמנה, אין לה בעל, אין לה פרנסה, אז הוא נתן לה דבר להתפרנס לאחותו. הוא חזר, הביא את התשובה לרשטיימן, הוא חייך, אמר לו, תשמע, אני חושב שגם זאת לא תשובה אמיתית. תדעו לכם, החכמים לא אומרים את הנימוקים אף פעם. שהוא חושב, הרב אמר ככה, הרב אמר ככה. אמרתי לכם את הכלל הזה הרבה פעם. חכמים יש להם לכל דבר הרבה סיבות. אבל הם מגלים רק את הסיבות השטחיות, לא אמיתיות. ככה ראיתי אצל כל רבותיי וככה כתב בכל הספרים. כן, הוא חזר עוד פעם לסבא ושאל אותו, באמת, למה סבא נתת זה לרבנית ברזה? אז אמרנו, אם אתה שואל כבר כל כך הרבה פעמים, אז אני אענה לך. היא הייתה רגילה, כשהיא אלמנה, היא גרה עם הסטייפלר ביחד. היא הייתה אלמנה בגיל מאוד צעיר. אז שהתאלמן הסטייפלר, היא גרה איתו ביחד. היא הייתה עקרת הבית, היא פרנסה, היא בשלה, היא נקטה, היא הכל. כל היום דפקו בדלת. אחד בא לקנות ספרים, אחד בא לשאול שאלה, אחד להגיד דברי תורה, אחד להתייעץ. הייתה דינמיקה. כל היום דפקו בדלת. היום כשהאבא נפטר, והסטייפלר נפטר, אף אחד כבר לא התפוק בדלת. היא תרגיש פתאום מאוד מאוד בודדה. מאוד מאוד מסכנה. החלטתי שאני משאיר לה את הספרים כדי שהמשיכו לדפוק בדלת. כדי שימשיכו לדפוק בדלת. כשתפתח את הדלת, תראה בן אדם, תעשה משהו, ייתן לה קצת אור בחיים. שסיפר את זה לרב שטיימן, רב גדליה, ענה לו, ידעתי שליבו גדול, ואתה יודע אני להעריך עד כמה. ידעתי שהלב של רב חיים גדול, אבל לא ידעתי עד כמה, עכשיו אני יודע. לחוש את הזולת, לחוש את הזולת, לחוש את האלמנה, לחוש את הבדידות שתהיה לה. זה משהו מעבר לכסף, כסף אפשר לתת. יש פתגם שאומר שבעיות שאפשר לפתור אותה עם כסף הן הבעיות הכי קלות, הכי קלות. ותראו עד איפה הוא מצד אחד חש ומרגיש, מצד שני מסתיר וילון אחד ועוד וילון אחד. הוא לא בא ואומר, אתה רואה, אני מרחם עליה, איך אני זה, לא, לא. אין ברירה, אז חייבים בסוף לחשוף. וכן ככה כל אחד ירגיש כאן, שלא תהיה טעות. כל אחד שמגיע אליו ומרגיש שהוא כמו הבן היחיד. נכון, הבני בית אמרו, תשמע, תלך כבר, אשתו מחכים עוד הרבה אנשים. אבל לא אף פעם לא הראה כזה דבר. אף פעם לא אמר כזה דבר. התפילות שלו, על התורה כבר אני לא מדבר, זה כולם יודעים. על התפילות. פעמים רבות, תשאלו, הבחורים הקודמים שהיו כאן, שהיו נוהגים עבורי לפעמים, נוסעים איתי, נוסע להתפלל נץ מיוחד, נוחד. לא היה לי שום שינה. לעמוד מאחריו. המקומות שם, בכנסת לדרמן, הם קבועים. יש אנשים שכבר מתפלים שם עשרות שנים באותו מקום. אז אמרו לי כאן, המקום הזה פנוי היום, אתה יכול לעמוד כאן. רק לעמוד ספסל או שניים הכי הרבה מחרב ולראות אותו מתפלל. עומד, כעבד לפני קונו, מחזיק את האצבעות בסידור ככה, והולך מילה, 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 ככה, ככה. עבד לפני קונו. וכך התפלל על כל האנשים. כך התפלל כל האנשים. פעם שאל מישהו, אתה ביקשת ממני להתפלל לאבא שלך? אמר לו, כן, מה איתו? הוא כבר מזמן בריא. אני יודע מה לא אמרת לי. הנה, השם של אבא שלך כך וכך, אומר לו בעל פה, ואני עדיין ממשיך להתפלל. כשמבקשים להתפלל, צריך להגיד ש... הוא יצא כבר מכלל סכנה שאין צורך להתפלל. ולא רק שהוא התפלל, התפילות גם פעלו. כשאנשים ראו את זה במציאות. הרב שטיינמן אמר שבכל דור יש אדם שתפילותיו מתקבלות ככה. ברכותיו פועלות מיד. בדור שלנו אמר הרב שטיינמן זה רב חיים. הדור שלנו. אלפי אנשים, גם כאן, מתוך הנמצאים כאן, יכולים להעיד שהברכות שלו פעלו, אבל מהר, מהר מאוד. והוא מצא איזה דרך, לטעון שזה לא הוא בכלל. בא אליו אדם, ואמר לו שהוא הרבה שנים, עוד אין לו ילדים. אין לו זרע של קיימה. אמר לו, תתחיל להשתמש בחשמל כשר. כמו לא של חברת חשמל, אלא מגנרטור. כעבור פחות משנה, הוא בא להזמין את רבחיים לסנדק. הוא ברוב המקרים קישר את זה עם התורה. אנשים שסמלו במחנה בראש, הוא יעש להם ללמוד הלכות תפילין של ראש. תפתח שוכן ארוך, תרמב״ם, תלמד הלכות תפילין של ראש. כי לא נברא הראש אלא לתפילין. אז העוצמה שבתפילין של ראש, בתפילה, בלימוד, זה ירפא. הגיע אליו אדם שלאימו נשברה היד. הוא יעש לו ללמוד הלכות מסכת ידיים. אחד התלונן על כאב בידיים, הוא ראה לו שלמד הלכות את תלת ידיים. אחד סבל מניוון שרירים, אמר לו תלמד מסכת אוהלות, כי במסכת אוהלות מנויים כל רמח האיברים של בן אדם. אדם התגלתה לו מחלה באור, הוא נתן לו עצה ללמוד פרק האור והרוטף, במסכת חולין. אחד קיבל כאב שיניים חזק מאוד, אמר לו ללמוד הלכות שן, אתם לומדים בבא קמא, הלכות שן זה בבא קמא. אדם שעמד לפני כריתת רגל לא עלינו, קיבל עצה ללמוד הלכות חול המועד, כי חול המועד נקרא רגל. אדם שאמר לו שמאז שהוא עבר אירוע מוחי, הוא מתקשה ללכת, כרגיל. אמר לו שילמד פרק כצד הרגל. הוא קישר, ואז הוא אמר, זה לא אני. זה לא ברכות שלי. ככה הוא עטף את עצמו. כשכל מחווי התורה כולה, כל מרחבי התורה גלויים לפניו כסמלה. פרסו את הסמלה המוחזל. שהוא הדברים ברורים וחד משמעיים. פעם בא אדם והתלונן יש לו מכת עכברים בבית. ניסה כבר את כל העצות ומלכודות ורעלים, לא עוזר. שאל אותו רב חיים, האם אתה מקפיד כל מה שהביאים הביתה לאשר? כי כתוב בחז"ל שעכברים באים בעקבות ביטול מעשר. אדם שלא מעשר באים לעכברים הביתה. כל אצלו היה כתוב. הבן שלי סיפר לי, הוא נותן לאנשים תשובות מילה שתיים שלוש. אחר כך הוא ביקש אותו, למה ענית לזה ככה? ולשני שאל אותה שאלה, ענית לו משהו אחר? הוא אמר, זה גמרא כאן, זה תוספת שם, זה ככה, זה ככה. לא, לא, ככה שליפות. כל מילה למקור, כתוב שמישהו לא מעשר באים עכברים. האיש הוא אמר שהוא מעשר הכל. אמר לו, אולי תנסה לזכר. אמר לו, כן. הוא היה מעשר גם את הלחם, אבל לאחרונה הוא התחיל לקנות לחם עם הכשר מאוד מרודר, אז הוא כבר לא מעשר. אמר לו, תתחיל לעשר גם את הלחם. זמן קצר הוא חזר, אמר, נעלמו כל העכברים. כל מה שהוא אמר זה רק מהתורה. הוא לא למד שום מקצוע ושום חוכמה ושום כלום. זה מה שאומרת כאן המשנה. כלומר, עצה ותושייה, דעת, חוכמה, בינה, ממשלה, כל דבר שהוא. כל דבר שהוא. פעם בא אדם ושאל אותו, איך הוא יודע להשם על זה שביתו ניצלה מתאונה קשה? אמר לו, תלמד פרק התודה במסכת מנחות. כנגד הקרבת קורבן תודה שבימינו זה בלתי אפשרי. זאת מציאות אחרת. זה אדם לגמרי מסוג אחר. סיפר היום, היום זה מופיע, התפרסם בעיתון, הרב צ'ולק, יש מפעל אדיר בארץ של עזרה לחולים, למסכנים, כל הארץ. הרב חנניה צ'ולק, שרב חיים היה תומך בו בצורה מאוד מאוד חזקה, בכל חג הוא היה בא לבקר את הילדים המסכנים האלה, מוכי סרטן או מוכי מחלות אחרות. מצפר שפעם טלפנה לו הרב צ'ולק בחורה, ואמרה לו שהיא צריכה פגישה תקופה תקופה איתו. אמרתי, קשי למזכירה, תקבי איתו, תקבי פגישה. אמרה לו, לא, זה פיקוח נפש צריכה עכשיו. עכשיו תבואי. היא באה אצלו, היא אומרת לו שלושה שבועות לפני חתונה היא הורידה שומה, שומה אתם יודעים מה זה, מהרגל, ועכשיו הרופא התקשר ואמר שיש לה סרטן, והתחילה לבכות, תחילה תחתן עכשיו. אמר לה, קודם תרגי, אמו אנוכי בצרה. הוא שאל את הרופא, הוא מחובר רב צ'ולק עם כל הרופאים, כל גדולי הרופאים. אני ראיתי אותו בעצמי, מסתובב, הוא שתו, מסתובב, כל שבוע לבית חולים שיבא, לחולה לחולה, נו מה נשמע איתך, מה קרה, מה מתקדם, מה אפשר לעזור לך. הוא התקשר לרופא, שאל אותו מה המצב של האישה הזאת, הבחורה הזאת. אמר לו, מצב מאוד גרוע, יש סיכוי 10% לצאת מזה, זה סוג מאוד קשה. הוא אמר לו, אל תדבר ככה. הוא רץ מהר לרב חיים, נכון לברכה. ואמר לו, רבי, קלה שבוע לפני החתונה, מה עושים? רב חיים מסתכל עליו, אמר לו, הרב לא יודע מה שהוא מדבר. לפתע הוא גלגל עיניים חצי דקה, ואומר לי, הקדוש ברוך הוא יעזור, יהיה בסדר. שאלתי אותו להגיד לחתן, הוא אמר לי, אל תגיד כלום. הייתה חתונה, והחתן לא ידע מכלום. אתם שומעים? הייתה חתונה, החתן לא ידע מכלום. למחרת החתונה התקשרו מבית חולים, ואמרו לה, תבואי לבדיקות מהר. מחר הניתוח. קבענו לך למחר הניתוח, ותבואי מהר לבדיקות. החתן התקשר אליו, אמרו לו, מה הולך כאן? התקשרו עכשיו בבית חולים, שהאישה צריכה לניתוח, אולי אתה יודע מה מדובר? הוא באמצע שבע ברכות. אז אמרו לו, צולק, לא, יש להם טעות, התור זה עוד 4 חודשים, לא מחר. בבוקר שלחו אותם הביתה. אחרי 3 שבועות הגיע תשובות ביופסיה. באתי אימם ביחד. אמר לי הרופא, דוקטור ליברמן, מה קרה בדיוק? מאז שהיית כאן פעם ראשונה, הוא שואל את שולק, מאז שהיית כאן קרה משהו באמצע? שאל אותו שולק, למה אתה שואל? ענה לו, הרי אתה ראית מה היה, אתה מבין ברפואה, אתה ראית את התוצאות, ראית את הבדיקות, ראית בעצמך שיש כאן סרטן מאוד קשה, הנה. עכשיו עשיתי עוד פעם ביופסיה, וכל המקומות אין כלום. בדקתי את הגוש שהוצאנו בעבר, עכשיו הוא סתם גוש, לא סרטני, מה קרה? אמרתי לו, אתה מכיר את הרב קניבסקי? הרופא דפק על השולחן וקרא פעם שלישית שהוא עושה לי את זה. אמרתי לו, צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אין עובדות. למה פרה-היסטוריה? אם נבוא לספר, הזמן יאזל וסיפורים. אין עובדות. הלכתי פעם עם בחור בן 30 עם נמק ברגל, אתם יודעים מה זה נמק? ריקבון. רצו לקטוע לו את הרגל. הלכתי איתו למרן, והוא אמר לו ללמוד פרק כיצד הרגל, ואז אמר לו לא לקטוע את הרגל, וכך היה. זה דברים שלא ראו דורות, לא ראו כאלה דברים. אני אגיד לכם מה נראיתי בעצמי. הלכתי עם אחד הבחורים כאן, אולי הוא גם שמע, זה לא להחליף את השם. אנחנו עומדים בתור, עומד לפנינו איזה אברך אחד, זה היה יום ראשון, והוא אומר לרב שיש לו תור לניתוח ביום רביעי, הוא רוצה ברכה. אומר לו רב חיים, אתה לא צריך ניתוח. אתה מכיר אותו לזה? אומר הרב, לא, יום רביעי כבר יש תאריך כבר קבוע, אני רוצה ברכה. אז הנכד מסביר לו, סבא, הוא לא שאל אתכם לעשות ניתוח או לא, הוא רק רוצה ברכה, רופאים קבעו לניתוח. רופאים משוגעים. מה היה המשך? אני לא יודע, אני לא מכיר את הבעיה, אבל ממקרים שאני כן יודע והיא כן הכרתי את הבני אדם, אני יכול להגיד לכם שהכל מעולם לא הייתה שגגה מפיו. מעולם. פעם היה מעשה של בן אדם אחד, הוא בא, סיפר לי שיש לו מחלה מסוימת, והוא לוקח כדורים מאוד מאוד קשים, מאוד קשים. ובגלל הכדורים גם אסור לו לנהוג וכדומה. הוא שואל אותי, הוא צריך לעשות שידוחים, אם הוא חייב לספר את זה למיועדת, כל בחורה שיש לו מחלה כזאת וכזאת, והוא לוקח כדורים מאוד קשים. אמרתי לו, אתה חייב? היה לי גם מעשה כזה מארצות הברית, שהאימא לא רצתה לגלות, ואבא שאל מה לעשות, ולקחתי אותם לרב אלישיב, והוא אומר לי, חייבים לגלות. אין מראה, לא זה שקר, ספק, זה לא יהיה קידושין, זה מקח טעות. אבל אמרתי לו, תראה, אתה בטוח שיש לך את המחלה? כי הם רצו להגדיל לו את הכדורים, לעצמה שלהם. כל פעם הגוף מתרגל, צריכים להגדיל את הכמות ואת ה... אמר לי, לא, אבל הרופאים קבעו ככה. הם עשו בדיקות מסוימות וככה וככה, וקבעו. אמרתי לו, אני חושב שיש להם צריכים טעות. אני חושב שאין לך את המחלה הזאת. אמר, אז מה אתה אמר לי, שנפסיק לקחת כדורים? אמרתי לו, לא, אני לא לוקח על עצמי. אני לא נמצא בנעליים כאלה. אבל בואו נלך לרב חיים. באנו לרב חיים, כתבתי לו לנייר, הנעל סובל בככה וככה, קבל כדורים ככה וככה, אני אמשיך לקבל או לא. רב חיים אמר, רוב הצלוחה. אמרתי לרב, אני לא שאלתי ברוכה והצלוחה. לא שאלתי ברכה, לא ביקשתי ברכה. לקחת את הגורם או לא. אמר לי ברוכה והצלוחה. אמרתי לרב, אני לא שאלתי ברוכה והצלוחה. לקחת או לא. הוא לרגע ככה נרתב, לא יודע לי מה גילי. ואז הוא אומר לי, תראה, אני יש לי גיס, הגיס שלי הוא כמעט רופא ממש. תלך תשאל אותו, מה שהוא יגיד לך תעשה. טוב, איך קובעים? טלפנתי למי שקובע את התורים, הבן שלו. אמרתי, תשמע, אני צריך תור דחוף. אמרתי, התור הכי דחוף זה עוד חודשיים. עוד חודשיים? אמרתי, לא, אני צריך עכשיו. אמרתי, טוב, אני אגיד לך מה. תבוא עכשיו, עכשיו אני נמצא שם, תדפוק בדלת, ותגיד, רב חיים שלח אותך. איך תגיד, רב חיים שלח אותך, מכניס בלי טוב. הלכנו, רק תבדל לו, פתח, אמרתי, רב חיים שלח אותך דחוף. טוב, בואו כנסו. נכנסו אצל הגיס, הרב של רמת הארון, הרב יצחק זילברשטיין, הוא באמת, כל שבוע, כל חודש, אומר שיעורים ל-200 רופאים. אמרתי לו, תשמע, ככה וככה הבעיה, הרופאים, פרופסורים גדולים קבעו ככה וככה, הוא לוקח תרופות ככה וככה, הוא לא יודע. אז רב חיים שלח אותנו הולך, ואני אגיד לך את האמת, יש רופא מספר אחד בתחום הזה, והוא גר ברמת גן. והוא כבר לא, והוא גר, הוא לא מקבל קהל, קליינטים חדשים. אבל אם תתקשרו, תגידו לו שאני שלחתי אתכם, קבל אתכם. טוב, אמרתי לאותו אחד, תתקשר, קח את המספר, תתקשר לאותו פרופסור, תגיד לו שהרב זילברשטיין שלח אותך, קבל אותו. אבל אמרתי לו, תזכור, מה שהוא יגיד לך, תגיד לו שכתוב את זה על הטופס, לא בעל פה, שיכתוב בדיוק דיאגנוזה, חותמת, תעלנו לו ביקור, חותמת, חתימה, אז אם באמת אין לך מחלה, כמו שאני חושב, נוכל להתחיל לצאת לשידוחים. אם לא, אי אפשר. הוא בא, הרופא בדק אותו ככה כאן שם, אמר לו, תשמע טוב, אין לך את המחלה הזאת. כל אותם מומחים שברו לך, טעו, אין לך. ואני יודע גם מה הטעה אותו. אני יודע איזה נתון הטעה אותו. ואני אתן לך אישור, אתן לו אישור, אני לא חולה במחלה כך וכך, לא שום דבר, את הכדורים אי אפשר להוריד בבת אחת, אנחנו נוריד את זה, אסור, זה יכול לקרום נזק כבד. צריכים להוריד אותם לאט לאט, מורידים את המינון לאט לאט, ככה. רב חיים אמר, תלכו אצלו, זה כמו... הוא ישר ידע, שם אני מצאת התשובה. שם. לא רב חיים, לא, אני לא חיים זירושטיין. זירושטיין לרופא. כל מי שעמד שם הוא ראה שהכל ברוך הקודש. תשמעו סיפור נורא יותר, אומר הרב צ'ולק. תקשיב אבל לחשוב טוב. זה היום, היום בעיתון. מדברים עם הרב צ'ולק. הלכתי פעם לנחם אבלים. של משפחה שריקו לילד 18 שנה. אתם יודעים מה זה לחכות ל... 18 שנה, שאף אחד לא יתנסה בזה. 18 שנה. נולד. חלה לו עלינו, עבר טיפולים ונפטר. תינוק. ביקשו שבוא לחזק אותם. הלכתי יחד איתם למרן רב חיים. ישבנו. אמרתי לו שהם רוצים חיזוק. סיפרתי לו... מה היה? הוא אמר להם, אשרי מי שמת בקיצור ימיו. אתם שומעים? אשרי מי שמת צעיר. ככה כתוב לשם בראשונים, שלא תחשבו. האנשים הוא בל. אמרתי לו, הם לא מבינים מה הרב אומר. אמר לי, למה? הוא גמר את תפקידו בעולם. שם מחכה לו גן עדן. הם חייבים מה הולך. הוא קם ויצא מהחדר. אמרתי לו, האמא אומרת משהו, היא רוצה עוד ילד, אישה בת 61. אמר מרן, בעזרת השם בשנה הבאה היו שמחות. נולדה להם בת אחרי שנה. הבנתם? כשהוא ברך זה התקיים. שמעתם פעם על אישה בת 61 שהולדת? זה לא עד מפעד. שכל היוצא עם פיו יעשה. הוא הרב צ'ולק טיפל הרבה בגדול הדור הרב שח. ממש. הוא היה חולני בשנים האחרונות מאוד מאוד. מאוד מאוד. הוא היה צריך לנסוע לחוץ לארץ למען הארגון שלו, עזר מציון, לאסוף כסף. כל הארגונים של הצדקה, של החסד, צריכים לאסוף תרומות. הוא בא לבקש ברכה מרב חיים, שיברך אותו לקראת הנסיעה, שיצליח. אמר לו, רב חיים, איך אתה משאיר כאן את הרב שח? אתה צריך לדאוג לו. הרב שח זה כל הכלל ישראל. שאל אותו, ומה יהיה עם הארגון שלי, עזר מציון? ומה עם ההשתדלות?
יש לי מספיק השתדלות מהבית שלך ברמת אלחנן עד הבית של הרב שח. תעשה מספיק השתדלות. באותו שבוע נכנס מישהו משוויץ, שאני לא יודע עד היום מי זה, תרם 80 אלף דולר על השולחן. זה אדם שלא יודע מי זה, אדם. זה לא היום, זה כבר 30 שנה.
דולר היה דולר משהו. אמרתי לו, הרב עשה מויפס. עשה נס. הוא צחק ואמר לי, זה מופת של הרב שח, לא שלי. אתם יודעים, תמיד שעושים התרמה גדולה, כותבים בעיתונים, מי שיתרום כך וכך, יביאו את השם שלו לרב חיים ויתפלל עליו. אומר הרב צ'ולק, פעם באתי אליו עם רשימה מאוד ארוכה של תורמים, שהבטחתי שהרב יתפלל בשבילם. הוא ישב, התפלל, קרא שם שם, שם אחרי שם, קרא שם אחרי שם. באמצע ראיתי שהוא עושה תנועת ביטול. כמה פעמים הוא עושה עם היד כך. שאלתי את נאמנו, הרב ישעיהו אפשטיין, מה פה שהדבר באמצע שמות הוא עושה ככה? אמר לי, תברר אם עדיין חיים. ביררתי, באמת ארבעתם לא חיים.
כשהוא קרא שם, הוא ידע אם הוא חי או לא. אפשר להעריך ולהעריך. ובטוח אני אגיד לכם את האמת, כמה שנעריך וכאן זה מסתדר. כמה שיודעים וכמה שראו, זה כמו קרחון. קרחון ידוע לכם, עשירית מעלת פני המים. 9 חלקים מתחת פני המים. ככה עבודת הצדיקים, הסתרים והסתרים. הפך מכל אנשי הרחוב שחיים על פרסומת ופרסומת כשהרחוב שקר ובלוף ואריזת עיניים. צדיקים מסתירים את עצמם הסתר אחרי הסתר. אפילו מה שהם עושים, מכסים את זה בעוד שמיכה, בעוד עטיפה, בעוד כלום. השני הדור שרב חיים היה בימיו. אוי לו לדור שרב חיים הסתלק בערך. כל זמן שהיה חי, רב חיים זכרונו לברכה, הוא נתן חיים לכל הדור. וצדיק יסוד עולם. אז זה אמרו, אפילו צדיק אחד יכול להחזיק את כל העולם. צדיק יסוד עולם. ויצא בת קול כל יום ואמרה, כל העולם ניזון בזכות רבי חנינא בן דוסא. וחנינא בני די לו בקו חרובים, ערב שבת, ערב שבת. הצדיקים לעצמו לא נותנים כלום, כל העולם מדלג. עכשיו העבודה בכלל קשה, לא קשה, אי אפשר להעריך את זה. כל היישוב נמצא בסכנה. כל היישוב מפני הרע הצדיק לסכנה. אין לנו אלא להתחזק, והלכנו כולם ללוויה כתוב בספרים הקדושים. שכשמסתלך צדיק גדול בעולם, זמן של ירידת שפע לעולם. ירידת שפע לעולם. כשמתחברים לזה, אפשר לשאוב קדושה וטהרה, תורה ויראת שמיים, ברכה ופרנסה, כל הכל בשפע שורה. כל בני הישיבה הלכו, אני חושב כולם, כמעט כולם, פעם ראשונה, שהשתתפו בלוויה, שלדעת הכל, הייתה הגדולה ביותר שהייתה בישראל. אי פעם, אי פעם, אי פעם. יהי רצון שימשיך וילמד עלינו זכות בשמיים, שני כיסא הכבוד, בייחוד בני הישיבה, בייחוד בעלי התשובה, כל מי שיהיה מכם תלובה עד כמה דבר קרוב לגיבוד, עד כמה הוא חש ומרגיש, רואים את הבעלי תשובה את כל אחד ואחד. ונזכה לראות בגאולה השלמה ובתחיית המתים במהרה בימינו. אמן. אמן.